טוב. אז כמובן שברוח הימים שאנחנו נמצאים בהם, אז ננסה לגוע בנושא ענק, שזה התפיסה של התשובה אצל הרב קוק. לפני שנתיים עשינו אז בחורף 20 שיעורים על אורות התשובה, לפי נושאים. אבל עכשיו, לכבוד ההיכרות עם תורתו של הרב קוק, אז אנחנו ננסה ממש ככה לתמצת את עיקרי היסודות של הרב. אז ככה, דבר ראשון, החידוש הגדול של הרב זה שהוא אומר שאי אפשר לנתק את התשובה ממה שקורה בדור. זאת אומרת, בדורות קודמים, דיברו על התשובה, אפשר לומר, כמעט תמיד אותו הדבר, כי לכאורה, מה יש לחדש בענייני התשובה? בסוף, אם אדם חטא, הוא צריך לחזור בתשובה. זה לא משנה אם הוא חי לפני 2,000 שנה, לפני 1,000 שנה, לפני 500 שנה, הוא תמיד אותו דבר. בא הרב קוק ותמצאת את זה במשפט אחד, המשפט הזה נמצא באיגרת שין עין ח', איגרת חשובה, אבל אני קורא רק משפט אחד. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. למה? כי כל זמן מאיר בתכונתו. זה משפט מאוד מאוד משמעותי. כל זמן מאיר בתכונתו. זאת אומרת, כשאתה חי באיזושהי תקופה, כשאתה חי באיזשהו אווירה של איזשהו מהלך שקורה, אי אפשר לנתק את את הנושא הזה של התשובה ממה שקורה מסביב. אתן לכם דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות, אבל דוגמה אחת אני חושב מאוד מאוד יפה של הרב, ממש הפסקה האחרונה באורות התשובה, אולי לפני האחרונה, ממש פרק י"ז, בפסקה ב', לא הכי אחרונה, אבל ממש לקראת פרק אחרון, לקראת הסוף, אומר הרב קוק דבר מדהים, הוא אומר, תקשיב, זה שעם ישראל חזר לארץ בתקופה שלנו, זה התשובה הכי גדולה שיכולה להיות. עכשיו אתה אומר, אתם רוצים לסגור, זה מפריע לכם הרעש? שאתם רוצים. הוא אומר, עכשיו לכאורה, חלק מאלה שחזרו, לפחות בעלייה השנייה, כמו שאתם יודעים, להתחלק קצת בעליות, אבל העלייה השנייה הייתה עלייה חילונית. הייתה עלייה מאוד מאוד חילונית, אפילו כופרת. זה לא קשור בכלל. למה? כי הרב קוק אומר, עצם העובדה שעם ישראל חוזר לארץ, זה חזרה בתשובה עצומה. כל לכם בכמה שורות, הוא אומר ככה, התעוררות חפצה של האומה בכללה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר כתוב בתורה. אגב, זה פרשת שבוע שקראנו. ושבתה עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם אלוהיך. זוכרים את הפסוקים? פרשת ניצבים? באיזה הקשר זה כתוב, כי תשוב אל השם אלוהיך? האם זה בהקשר הפרטי שכל אחד חוזר בתשובה ומתקן את החטאים שלו? באיזה הקשר זה כתוב בתורה? מה? עם ישראל בגלות, והוא חוזר לארץ. זוכרים את הפסוקים? ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוהיך, ואתה תשוב, ושמעת בכל השם. אז באיזה הקשר זה כתוב כל הפסוקים האלה? זה כתוב בהקשר של קיבוץ גלויות. זאת אומרת שהחלטה של יהודי ועוד יהודי, כל אחד באופן אישי שעולה לארץ, עושה תיקון עצום, גם אם הוא כביכול לא דתי באורח החיים היומיומי שלו, אבל הוא עושה תיקון עצום, הוא מקיים מצווה עצומה, ומצווה ששקולה כנגד כל המצוות. עכשיו קו החומק שזה לא אחד ועוד אחד, פרטיים פה ושם, היה לאורך כל ההיסטוריה, יהודים פרטיים עלו לארץ, אלא עולים בכמויות, אז עם ישראל חוזר בתשובה. הוא חוזר לארץ ישראל. הגלות היא עונש. הגלות היא טעות. לגור בגלות זה דבר בעיקרון אסור. לא נכנס עכשיו לפרטים, לפעמים מישהו נמצא שם באיזה שליחות או באיזה אילוץ כזה או אחר, אבל בעיקרון צריך לגור בארץ ישראל. ועם ישראל ככלל ודאי צריך לגור בארץ ישראל. אז סתם, תראו דוגמה פשוטה. אומר הרב, רגע, מה קורה עם התשובה? עם ישראל חוזר בתשובה. התשובה עוד לא שלמה, עוד לא כולם שומרים שבת, מלמדים תורה ומניחים תפילים. בסדר, נכון, יש פה עוד הרבה עבודה לעשות, וגם עליה הוא ידבר. אבל אי אפשר לנתק את הדיבור על התשובה מההקשר הכללי. זה נקודה בסיסית. הנקודה השנייה, שהיא חידוש של הרב קוק, זה ההבנה שתשובה זה הרבה מעבר למקובל שהכרנו עד הרב קוק, עד היום. אנחנו כמובן לומדים את הספרים, לומדים את הרמב״ם, תהליך התשובה, צריך להכיר בחטא, צריך להתחרט עליו, צריך לקבל על עצמנו קבלה לעתיד שלא... כל הדברים נכונים לגמרי, שערי תשובה לרבנו יונה גירונדי, וספרים אחרים שעוסקים בצד הקלאסי, נקרא לזה, של התשובה, שזה המצב הזה, מה שאנחנו יודעים עכשיו, עשרת ימי תשובה, אדם לא עלינו, יש לך שנה, לפעמים קצת מעד, קצת נפל, והוא תקן את עצמו ומקבל על עצמו, בעזרת השם, הוא לא יחזור לזה, והוא ישתדל להיות בסדר וכו' וכו'. אומר הרב קוק, באמת, באמת התשובה, משהו הרבה הרבה יותר רחב מזה. תשובה זה בעצם, אם נתמצת את זה במשפט אחד, שהוא נמצא פה בהמון המון פסקאות, אבל כמו שאמרתי, אני עושה פה ממש תמצות, זה בעצם התהליך הקבוע של העולם להתקדם. מרגע בריאת העולם, העולם מתחיל תנועה של התפתחות והתקדמות. אתן לכם דוגמה ששם שזה מאוד בולט הדבר הזה. הרב קוק ראה בכל ההתפתחות הטכנולוגית, ההתפתחות המדעית, בכל איזשהו שינוי לטובה שקורה בעולם, שזה חלק מתהליך התשובה. עכשיו עוד פעם אתה יכול להגיד, אבל מה זה קשור לזה ש... אכלתי משהו בלי ברכה, ועכשיו אני מתקן את זה, ואני בעזרת השם לאבא יאכל עם ברכה. זה אם אתה תופס את תהליך התשובה בצורה הזאת, אבל אם אתה מבין שתשובה זה לשוב למקור, לשוב לשורש, לשוב בעצם לעצמנו. לעצמנו, אנחנו, כשהעולם התחיל, ברגע הראשון של העולם, העולם כולו היה התמקד כמובן בכל המציאות שנבראה, ואז בבסיס שלה נברא האדם הראשון. האדם הראשון הזה היה מאוד מאוד מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא היה מאוד מחובר לכל הטבע שמסביבו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רואה את העולם? קח את המפתח, תניע. תתחיל לנסוע קדימה, תפתח את העולם. תטע עצים, תסלול כבישים, תוליד ילדים, תבנה תעשייה. תודה רבה, אשריך, מזכי הרבים. אתה נעמך, העולם שהכל נהיה גאו. אומר הרב קוק, אם אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רצה בעולם, רוצה שהעולם יתפתח. עכשיו, ברור שהוא רוצה שהעולם יתפתח, מבחינה ערכית, מבחינה רוחנית, אבל כל התפתחות היא בעיקרון חלק מהסיפור הזה. יש פה כיסא, אם אתה לא מפחד לשבת לידי, אכלתי ארוחת צהריים. בשורש הכל מלא, השורש זה האלוקות, באלוקות יש הכל. האלוקות מלאה את הכל, האלוקות כוללת את כל מה שהעולם הולך לפתח ולבנות, את כל החלליות ואת כל הגעה לירח ולאיפה שאתה לא רוצה, ואת כל המדע ואת כל זה, הכל כלול באלוקות. אבל הקדוש ברוך הוא לא גילה את כל זה ונתן לעולם לגלות את זה לבד. בדיוק. אז כל גילוי מדעי שאתה מגלה על איזה משהו, על איזשהו תהליך שקורה בעולם, אז גילית משהו באלוקות. כל איזושהי התפתחות חברתית שיש, כל דבר שיש, כל איזה זן חדש של עץ שגילית ואתה נוטע ומשקיע בו וזה. אז כל איכות הסביבה שאתה דואג לה, שהעולם יהיה יותר נקי, יותר אוויר יותר טוב, אנחנו... כל זה, זה, זה תשובה. זה מקדם אותנו למקור שלנו, שהוא המקור האלוקי, שהוא מלא בכל הדברים האלה. זה הסיבה, נגיד, שהרב קוק, זה ידוע, מי שאולי פתח את אורות התשובה, אפילו רק את הפרק הראשון, זו ראה שמה שהרב קוק אומר, שאם אתה עושה ספורט ואוכל בריא, אז זה נקרא שאתה חוזר בתשובה. למה? כי יש תשובת הגוף וכוחותיו הטבעיים. זה תשובה. כלומר, ברגע שזה לא איזה משהו של התזונאית שאמרה לך, תשמע, את זה, או של, לא יודע, מישהו אמר לך, תעשה ספורט וככה תשרוף קלוריות, ואתה עושה תשובה. למה? כי אתה חי נכון עם הגוף שלך, קיבלת את הגוף מהקדוש ברוך הוא. הגוף הזה הוא אלוקי, הטבע הוא אלוקות, כל הטבע הוא אלוקות, הגוף שלנו הוא חלק מהטבע הזה, ואנחנו צריכים לחיות איתו נכון. אז אם אנחנו מפתחים אותו, אם אנחנו אוכלים טוב, אם אנחנו שומרים על הבריאות שלנו, אם אנחנו מפתחים את כוחות הנפש שלנו, את הרגישות, את כישורי החיים שלנו, אז אנחנו מתקדמים. אנחנו מתקדמים ברמה האישית, אנחנו מתקדמים ברמה הכללית. עכשיו, ברור שכל זה מתחבר לכל הקומה של התורה שהיא על זה, אבל הקומה הטבעית היא קומת בסיס. אם אדם אין לו את הקומה הזאת, אז גם אם יש לו, הוא מקיים את המצוות וזה, זה כמובן יש לו הרבה זכויות והכל, אבל חסר לו משהו בשורש, כי הוא לא חי נכון, הוא לא חי בריא, אז יש לו בעיה. כמו סוג של דרך ארץ, קדמה לתורה, זה מין בסיס כזה. אז זה בסיס בכוחות החיים, זה בסיס כמובן בעבודת המידות הבסיסית, כן? דרך ארץ קדמה לתורה. שהיא עבודה בסיסית של כל אדם, זה לא קשור לאדם דתי, כל אדם צריך להיות אדם טוב, להיות אדם שלא פוגע בחברו, זה צריך להיות בסיס. עכשיו, ברור שעל הקומות האלה ניתנה תורה, כשניתנה תורה אז היא בנתה עוד קומה של מצוות, של לימוד, של כל עולם שלם. אבל מה קרה בתהליך התשובה במשך השנים של ששם כתבו, נכתבו רוב הספרים של גדולי ישראל, הם מאוד מאוד התמקדו, בתשובה ששייכת לצד של לצד התורני נטו, כן? אם אדם, כמו שאמרנו, לא יודע, חילל שבת, לא אכל בלי ברכה, לא עלינו, לא יודע, לא שמר על קדושת העיניים, הוא צריך לחזור בתשובה, וזה לא בסדר, כתוב בתורה שאסור, והוא עבר את זה, והוא צריך לתקן, וזה נכון. אבל זה לא רק זה. זה הרבה יותר רחב. אתה צריך כל הזמן להרגיש איך אתה ואיך כל העולם מסביבך כל הזמן רוצה לשאוף קדימה ולהתקדם בכל התחומים, בכל התכונות. זה הסתכלות מאוד מאוד מהפכנית, מאוד מאוד חדשה של הרב קוק, שממש יכולה גם באמת לשנות את כל הדינמיקה הפנימית שקורית אצל האדם. כי אם זה כל הזמן רק נע סביב הציר הזה, נפלתי, עכשיו אני צריך לחזור בתשובה, אני כל הזמן באיזה חרדות כאלה סביב הדבר הזה. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, אתה כל הזמן, העולם כל הזמן נע קדימה. גם אתה כבן אדם כל הזמן נע קדימה. ואתה כל הזמן מתקדם. אלא אם כן, אתה כל היום במיטה ישן, או אני לא יודע, הוא שייך לאיזה ארגון פשע, אני לא יודע, אתה כאילו כל היום רק מתעסק באיך להרוג אנשים ואיך לגנוב להם את הכסף, אני לא יודע. אבל בוא נגיד, רוב העולם, מה הוא עושה? הוא בונה משפחה, הוא מביא ילדים לעולם, הוא לומד מקצוע, הוא עובד, הוא חי, הוא מנסה לחיות חיים ברמה הכי בסיסית, ערכיים וטובים. הוא כבר עושה המון המון דברים טובים. הוא כבר חלק מהתהליך הזה של התשובה. אז זה, יש לו את הבניין של התשובה הרוחנית, כן, התורנית. ופה כמובן יש עליות, יש ירידות, בסדר. אבל אתה נמצא כל הזמן בתהליך מאוד מאוד חיוב גדול, משמעותי, חיובי, שכמו שאמרנו, עם ישראל כולו חוזר לארץ, הוא חוזר בתשובה. זה מלך, עכשיו זה מאוד מאוד מובן. כי המקום של עם ישראל זה בארץ ישראל, עם ישראל נמצא בגלות, זה מין איזה תקלה, זה מין איזה טעות, זה מין איזה תאונה בהיסטוריה. חטאנו, גלינו, התרחקנו, זה לא המקום הטבעי שלנו. חוזרים לארץ, חוזרים בתשובה. חוזרים לארץ, מקימים את השפה העברית, חוזרים בתשובה. הקמנו פה, לא יודע מה, את האוניברסיטה העברית, חזרנו בתשובה, אנחנו מקימים פה דברים. עכשיו, נכון שבתוך כל הדברים האלה יש גם הרבה דברים שהם פחות חיוביים, הם פחות ערכיים, הם לא, לא יודע מי יודע מה, אתם יודעים, כל מיני, אבל בסדר, זה בפרטים, בפרטים. יש תרבות, יש בתרבות הרבה מאוד דברים חיוביים, יש גם בתרבות דברים שהם לא, לפי התורה, הם לא חיוביים, אז הפרטים האלה הם לא טובים. אפשר לעשות ספורט, אבל אם אחר כך זה נהיה איזה חילול שבת המוני הספורט, אז קצת בעיה, זה פוגע בערך אחר, שהוא יותר חשוב. אבל בגדול, כשאתה מסתכל על זה בגדול, אתה מבין שיש פה איזה חזרה של עם שבונה את עצמו, בונה את התרבות שלו, בונה את התעשייה שלו, בונה את הכלכלה שלו, מפתח את עצמו, וכל זה חלק מהגאולה. וחלק מתשובה, חלק מהתקדמות, גם כללית וגם פרטית. הנקודה השלישית, והיא המשך של הנקודה הזאת שדיברנו עכשיו, אבל היא כבר נכנסת ממש להדרכה אישית מאוד מאוד משמעותית, אני אקרא לכם פה, אני אגיד לכם את העיקרון, אבל אני אקרא גם כמה שורות, כי אני חושב שזה כתוב בצורה מאוד מאוד חזקה וגם מאוד מאוד מחזקת. זה המקומות שבהם הרב קוק אומר, נפלת. קורה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, האדם מראש בנוי בצורה כזאת, צריך גם להבין את הצורה של הבנייה של האדם, הוא בנוי מראש בצורה כזאת, שיש לו בחירה חופשית ויש לו עבודה כל הזמן כדי להתפתח ולהתקדם. ולכן גם הוא כל הזמן עלול גם מדי פעם ליפול. הנפילות האלה עלולות מאוד לייאש. כי כשאתה מנסה פעם אחת לקום, ופעם שנייה לקום, ואחר כך אתה נופל עוד פעם ונופל עוד פעם, עלול להגיע למצב, לאיזה רגע שאתה אומר, תשמע, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני כל פעם מנסה, ואני נופל, ודי. וגם אתה מקבל קצת חיזוק מהספרים, שהם כל הזמן אומרים לך, אתה חייב לתקן. אם לא תתקן, אז כן, אומרים לך, חרטה, כן, זוכרים, סדרי התשובה, כל אחד זוכר, כיתה ג' הוא בא לבית ספר, באה המורה, חודש אלול, כתבה לו על הלוח, סדרי התשובה, הכרה בחטא, חרטה על החטא, לקבל על עצמנו שלא נעשה יותר את החטא לעתיד, זה התשובה הקלאסית בהתגלמותה. ככה אתה מתחנך, וזה כמובן דברים נכונים. הרמב״ם אומר, מי אנחנו, שזה בכלל אין שאלה. אבל מה זה בעצם יוצר בתוכנו? יוצר בתוכנו לפעמים איזו תחושה של תסכול וייאוש, שאם זה לא ככה, אז אין סיכוי, אנחנו, זהו, זה כזה סוג של עבוד. ובא פה הרב קוק ואומר דבר מאוד מעניין. בכמה וכמה פסקאות, עוד פעם, כמו שאמרתי פה, שיעורים רבים בהרבה מאוד עניינים, אבל בכל זאת ככה לטעום מהדברים. אז הוא אומר ככה. העיקר שהכל תלוי בו, היא עליית ההכרה, הגברת אור התורה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה, בתחילה בדברים שלהבא, ואחר כך בדברים שבעבר הנוח להתקן, ואחר כך יתרחב אחו גם בדברים שתיקונם כבד, וכה ילך הלוך ועלו עד אשר יזכה לתקן את הכל. אבל אל יזוז משום דבר מצעידתו הרוחנית, על פי אותה המדרגה הפנימית, שנשמתו בקרבו תובעת אותו. עוד ככה פסקה ככה זה. אל ייבהל אדם, אני קורא פרק י' ג', קראתי מפסקה ו' קודם, אני קורא עכשיו מפסקה ת'. ואות התשובה אגב מומלץ מאוד 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 ללמוד, וללמוד הרבה כמה שאפשר עכשיו, בעיקר בחודש אלול, כי באמת זה נותן המון כוח. תראו דוגמה. אל ייבהל אדם, מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו לבין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק שמתוך ההשלמה, בתוך מה שאין לו מניעות, יזכה השם יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן. עוד כמה שורות, ככה פשוט דברים מדהימים. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. למה? עכשיו פה הוא מסביר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות. ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אבל בהיותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. שימו לב מה הוא אומר, בואו נעשה רגע סדר בכמה דברים. תיארנו את האדם, אדם מנסה זה וזה ונופל, נופל פה, נופל שם, ולפי הסדר הרגיל הוא כל הזמן הולך אחורה ואומר, איך אני אתקן, איך אני... ואיכשהו קשה, והוא מנסה, והוא שוב נופל, וזה, ואומר לו הרב, תקשיב, לך קדימה, לך קדימה, תלך, לך מכאן והלאה, תעשה כל מה שאתה יכול לעשות. למרות שאתה יודע, זהו, זה חידוש עצום, יש רבנים שהיו רואים את זה, היו אומרים לרב קוק, תשמע, מה אתה נותן פה לאנשים? מה זה עלול להתאפס? איך זה עלול להתאפס דבר הזה? כאילו, הכתב והשוב, אתה נותן לו את הלגיטימציה לחתום ולהמשיך לחתום ולהמשיך קדימה, כאילו לא קרה כלום. אבל הרב קוק לא... מה זה לא נבעל מזה? הוא ידע טוב מאוד מה הוא אומר. ותשימו לב עכשיו איך זה קשור למה שאמרנו קודם. כי הרי מה אמרנו קודם? מה זה בעצם תשובה? מה זה באמת תשובה? מבחינת ההסתכלות הרחבה יותר, הגדולה יותר. מה? זה כל הזמן להתקדם. זה כל הזמן לרצות, לשפר, לעשות כל מה שאפשר טוב, כל מה שאפשר נכון, כל מה שאפשר לבנות, כל מה שאפשר להתקדם בו, תתקדם. והדבר הזה נותן הרבה מאוד כוח. אני, זה גם אמירה של האדם לעצמו, אני אדם טוב, אני לא איזה, אתם מכירים את ההרגשה הזאת, שאתה אומר לעצמך, תקשיב, אני, מה זה, אני גרוטה, אני פח, אני בלי, אני כל אחד לא יודע איזה מילים הוא אומר לעצמו כשהוא מתוסכל, אני אפס, אני לא שווה כלום, תראה, כל פעם אני נופל פה ונופל שם. אומר הרב קוק, אל תגיד את ה... עזוב את ה... תוציא את המילים האלה מהלקסיקון. אתה אדם גדול. אתה אדם רציני. אתה אדם שרוצה להתקדם. זה אתה. זה אתה באמת. איך אני יודע שזה אתה באמת? כי ככה הנשמה שלך בנויה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. וככה הוא ברא את העולם כולו. את כל מי שמסביבך ודאי את עם ישראל. כי כמו שאמרנו, האלוקות הייתה מלאה את הכל... היא הרחיקה את עצמה קצת כדי לתת לאדם, לעולם, לעשות את הבנייה הזאת, לעשות את התיקון הזה. והאדם קיבל את הכוח, יש ברוך הוא שם אותו בגן עדן, וכולנו היינו יכולים להיות אותו אדם הראשון שהוא שם אותו שם, ואמר לו, תן דעתך שתבנה את עולמי. אז כולנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא מנדט וכוח ונשמה מאוד מאוד גדולה, והרבה מאוד כוחות של יצירה, של עשייה, של בנייה, של התפתחות, ואנחנו כאלה, ויש לנו את זה. ולכן דבר ראשון, אני קודם כל משתמש בכוחות האלה והולך איתם קדימה. אומר לרב קוק, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות, והוא ייתקע. עכשיו, אגב, מעניין, ראיתם שהמניעה העיקרית שהוא מדבר עליה זה דווקא מניעות שבן אדם לחברו. עד שהיו שואלים אותנו, תגיד, מה המניעה העיקרית שיש לך? אני מעריך שאצל חלק גדול, נגיד, יכול להיות שהנושא של כל קדושת העיניים וכל סיפור העריות היה מן הסתם מקבל את אחד המקומות הראשונים, כי באמת זה מאוד מאוד קשה, בטח היום בעולם כל כך פרוץ, בטח עם הפלאפונים למי שעוד אין לו סינון ונמצא לו ממש במרחק נגיעה חלילה של זה, והוא כבר לא מדבר על כל מיני דברים שיש היום, שמקווה שאין לכם, אבל למי שיש אותם, אז לא יודע, אינסטגרם ואינטזה וכל מיני עניינים כאלה שהם רק נכנסים בהם וכל העולם נמצא לפנינו, באמת התמודדות מאוד מאוד קשה שלא עכשיו אדבר עליה, אבל ודאי שכדאי לנסות למנוע אותה ולא לקבל פה איזה לגיטימט, כאילו להגיד, טוב, בסדר, הנה, הרב קוק אמר, אפשר ליפול ואפשר להמשיך קדימה וכו'. אבל ברור שהיינו מסתכלים על זה כאילו כמספר אחד, כביכול מבחינת הזה, אומר לנו הרב קוק, המניעה הכי משמעותית זה דווקא בן אדם לחברו. למה בן אדם לחברו זה מניעה מאוד משמעותית? כיוון שאם פגעת פעם במישהו, יכול להיות במשפחה, מישהו מהאחים, מישהו מההורים, מישהו מהחברים, מישהו בבית ספר, בכלל לפני 3 שנים, הייתי פעם עד בישיבה תיכונית, הרבה הרבה שנים, זה אירוע מאוד מאוד מרגש, שממש כאילו מילא אותי הבאדם עד היום לא יודע מה למדתי ממנו, אבל ראיתי אחד שניגש לשני ואומר לו, תשמע, זה בתקופה הזאת שלפני ראש שנה, אומר לו, תשמע, אתה לא יודע אם אתה זוכר בכלל, אבל כשהיינו בכיתה ת', זה היה כיתה י' ב' הם היו, זאת אומרת, כשהיינו בכיתה ת' או י', אני פעם, לא יודע, אני פעם פגעתי בך, היינו באיזה זה, ואמרתי לך איזה משהו, וכל השנים זה יושב עליי פה, אבל לא היה לי עד היום את האומץ לבוא ובקש ממך סליחה, כי אתם יודעים שבקש סליחה זה די סוג של פדיחה כזה, כאילו, אתה כאילו מתבייש עכשיו להגיד שבעצם אתה לא בסדר, אתה כזה, אבל הוא ממש כזה תפס אומץ, אמר לו, תשמע, אני חייב להוריד את זה ממני, את הדבר הזה, זה ממש יושב עליי ואני מרגיש שזה תוקע אותי וזה, ובא, בקש ממנו סליחה, ואמרתי, וואו, כאילו, תראה את ה... תראה איזה תעצומות נפש שכאילו קיבל הבן אדם. זאת אומרת, הבן אדם וחברו זה לפעמים משהו שמאוד קשה לתקן אותו, כי זה נוגע מאוד לעניינים של כבוד וקצת גאווה וקצת כל מיני דברים כאלה, שאם האדם אין לו המון 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 ענווה וממש כאילו המון כוח כדי באמת להיות... לבוא למישהו אחר ולהגיד לו, פגעתי ואני מצטער, וזה ממש סוג של פדיחה, כאילו, באמת זה כבוד לעשות את זה. באמת זה עוצמה אדירה. זאת אומרת, אדם שמצליח לעשות את זה, באמת אתה מסתכל על זה, אתה מתפעל, אתה אומר, וואו, כאילו, איזה עוצמות. אבל עד שאתה מחליט את ההחלטה הזאת, אתה, וואו, אתה ממש נקרא. זאת אומרת, הרב קוק, באדם לחברו, הוא בעצם תקיעה מאוד מאוד גדולה. באמת להיות בטוח, כאילו, שזה תוך המשפחה יש לפעמים, אתם יודעים, משך השנה עם ההורים, לפעמים זרקת איזה מילה לא במקום, פגעת אולי באיזה, במישהו מהאחים וכל זה, לבוא לפני ראש שנה, לבוא לבקש סליחה ולהגיד, שמע, אני מצטער, אני אשתדל לא לחזור על זה וזה, וכמובן השני, כמובן צריך למחול והכל. הכל פנים, לא מדבר על דברים של ממון, לפעמים זה דברים של ממון, אתה יודע, אתה פעם היית ילד במקולת, קיבלת עודף קצת יותר, היית מבסוט, לקחת את זה ולא החזרת, אתה הולך לבעל המקולת, אומר, תקשיב, לפני שנה הייתי ילד, לא נתת לי עודף, אני עכשיו בא להחזיר לך, מה, אני לא זוכר את זה בכלל, וזה, בא, מחזיר לו את הכסף הזה, דבר מדהים, אבל דבר קשה, כי אתה בעצם צריך להודות היום, שפעם עשית משהו מאוד מאוד לא בסדר, אתה בא היום ומודה ונותן לו, אבל וואו, זה משחרר אותך, כאילו, זה דבר מטורף, אבל הוא קשה, כל הדברים האלה הם קשים, ולכן לפעמים אין כוח לעשות אותם. אין את הכוח לבוא ולעשות, אומר לך הרב קוק, עזוב. לא עזוב, כאילו, זה נמצא אצלך פה באיזשהו מקום בראש, אתה יודע שיום אחד אתה תחזור לזה ואתה תרצה לתקן את זה, עכשיו, כרגע, אתה לא יכול. אתה לא יכול. זה יכול להיות זה, זה יכול להיות ההוא, יכול להיות באיזשהו נושא, כרגע אין לי את הכוחות, אין לי אין לי את התעצומות נפש עכשיו כדי לשחרר ממני את הדבר הזה, אני לא יכול. ואז, במקום שתיתקע, אומר לך הרב קוק, אתה תלך קדימה, תתחיל לעבוד על כל מה שאתה יכול, תתקן את כל מה שאתה יכול, תקן. מה שיקרה אז, אומר לך הרב, יהיה לך סייעתא דשמיא, איך קראנו פה? כן, קודם כל הוא אומר, אל ייבהל אדם, פני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, פני דברים של אדם לחברו, אפילו שהוא יודע בדעתו שאינו יודע את חובתו, הוא לא יכול לתקן. אל יניח מבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. זה מקטין אותנו. כלומר, הלחץ הזה שאנחנו לא יכולים לתקן ולא יכולים להתקדם גם, זה תוקע אותנו. כשזה תוקע אותנו, אנחנו נהיים קטנים. נהיים מצומצמים, נהיים כאלה מיואשים, נהיים מתוסכלים, וזה מנוגד לגמרי לכל הסיפור של התשובה, שהוא סיפור של גודל. הוא סיפור של נשמה גדולה, הוא סיפור של כוח חיים שכל הזמן דוחף את האדם מבפנים להתקדם. ולכן, אומר הרב, אתה מרגיש שמשהו אתה לא יכול? שים אותו שנייה בצד, לך קדימה, לך עם כל מה שאתה יכול, תתקדם, תעשה מה שאתה זה, ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, כלומר הוא מתקדם מה שהוא יכול כרגע, יזכהו השם יתברך לתקן בכי טוב, גם את כל הדברים שיש לו עניין מניעות. וגם הפסקה הבאה, ובהיותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח, תראו מה הוא אומר, הדבר מובטח, שאז יעזרו מן השמיים גם כן התקנת העבר. כלומר, אתה לא תאמין איך זה יקרה, אבל כיוון שאתה תלך קדימה, לדברים חיוביים, ותגיד, אני מכאן והלאה, אני מתקדם, אני מתחזק בלימוד תורה, אני מתחזק בתפילה, אני מתחזק בקיום מצוות, למרות שאני יודע שיש לי דברים ששם אני עדיין לא תיקנתי אותם, ועוד קשה להתקן אותם, אני אפילו מדי פעם נופל בהם. לא נורא, אני הולך עם מה שאני יכול, אבל כיוון שכללית לגמרי הרצון שלי הוא להתקדם, מבטיח לנו הרב קוק שיעזרו לנו מן השמיים, פתאום יום אחד, אתה פתאום תראה שוואלה, אתה גדלת. אתה פתאום יש לך יותר כוחות. אתה לא רק שאתה לא מסתוסכל, ולא רק שאתה לא מיואש, כי אתה שמח על כל הדברים שכן התקדמת בהם, אלא אתה פתאום מרגיש שכבר מתחיל להיות לך כוחות להתחיל לתקן גם דברים שפעם חשבת שאין סיכוי. היית בטוח, כאילו, אין, זה אני... לא רואה איך אני יוצא מזה. לא רואה איך אני יוצא מהסיפור הזה, לא יכול. פתאום, כיוון שהתקדמת וגדלת, פתאום אתה רואה שקיבלת כוחות, ופתאום קיבלת את הכוח, כן, לבקש סליחה, התחלה מהמשהו יותר קטן, ובסוף אפילו מהמשהו היותר גדול. ובהתחלה מהקדושת עיניים, מה שיותר קל לתקן, ובסוף מהדברים היותר קשים, שיותר קשה לתקן, ובסוף אתה מגיע גם עליהם. למה? כי התעצמת, כי התרחבת, כי גדלת, כי אתה מאמין כל הזמן שיש לך את זה, והתהליך הזה נמצא בך, נמצא בעולם, מתוך זה שהוא נמצא בעולם, הוא נמצא מכל אחד בעולם, ואתה חלק מזה, ואתה חלק מהגודל הזה, אתה חלק מהתהליך החיובי האלוקי הזה, וזה דבר שמעצים ומרומם אותך, ומהבחינה הזאת, כמו שאמרנו בהתחלה, תראו איך משפט כזה, התשובה הגופנית, כמו שאמרנו בהתחלה, סוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. והרבה סובב מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירוש מתברר אצלו שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה, השם בכל אותו דידול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, שמור את חוקי הטבע. כלומר, אם אתה עושה 3 פעמים בשבוע ריצה בערב, אז תחשוב, אני עכשיו עושה תשובה טבעית. אני עכשיו תופס את עצמי, כוח רצון, מתאמץ בריצה, אני בריצה הזאת רוצה להיות אדם יותר בריא, יותר חיוני, יותר זה, אני גם יקום בבוקר יותר קליל כזה. אם אני עכשיו עושה לעצמי טיפה חשבון באוכל, אני לא אוכל בארוחה, לא יודע, איקס פרוסות, אני מוריד 2 פרוסות לחם של פחמימות כדי לא להיות כל כך כבד, כדי שלא יתפרק לי כל כך הרבה פחמימות בתוך הגוף, כי אני רוצה להיות יותר בשליטה על עצמי, אני עושה תשובה, אני עושה דבר מדהים. כלומר, אני חי נכון, אני חי בריא. ודאי אם אני אחר כך, מתוך זה, יש לי את הכוחות להיכנס לתפילה כמו שצריך, או לשיעור, או ללימוד תורה, אני בכלל, אני אף קדימה, ואני אקבל כוחות יום אחד, במוקדם או במאוחר, לחזור לאותם פינות שאני שומר מאחורה, שאני יודע שאני עדיין לא זה, ובעזרת השם אני אתקן גם אותם. עד על כל פנים, סיכום הדברים ממש בשיא התמציתיות, כמו שאמרתי לכם, יש פה ממש עולם מלא, 17 פרקים, בכל אחד כמה וכמה סעיפים. באמת היה מרתק, למדנו את זה חצי שנה, 7-8 חודשים, זה היה ממש תענוג. אבל ראינו ככה, טיפה, כן, על קצה המזלג, את החיבור לדור, את ההבנה שתשובה היא לא רק לחזור מחטא, אלא זה התקדמות העולם, את המשמעות שיש לזה לעם ישראל כולו, את המשמעות שיש לזה לחיים הטבעיים שלנו, ואת המשמעות שיש לזה באמת על סדר התשובה שאנחנו עושים, ללכת קדימה, בעיקר לא להתעסק עם העבר בשלב ראשון, אם הוא קשה לנו, מי שיכול כמובן, מצוין, כן? זה לא חייב להיות, אתה לא יכול. האם האדם מרגיש שיש לו כוחות, הוא יכול להתעסק עם זה, הוא יכול לתקן את זה, וזה לא פוגע בו ולא זה. אבל לפעמים זה ממש קשה וזה מתסכל, ואז במצב הזה הוא אומר לך, עזוב, לך קדימה, אחר כך תחזור אחורה, ובעזרת השם תתקן הכל. אז בעזרת השם, שבאמת שקבל את הכוחות לטובה ולברכה. תודה רבה.